צלילי מפוחית רחוקה זו מחזירים אותנו כמעט שנות דור לאחור, לאחד מימי קיץ 1954. המקום קיבוץ נחל עוז ליד גבול רצועת עזה. קיבוץ הספר המפורסם ביותר אז בארץ ובעולם בשל תקריות הגבול הרבות. בעל המפוחית הוא המאז של הקיבוץ, איש הביטחון רוי רוטברג. הצלילים נשמעו אז על גלי האתר בתוכנית ציוני דרך, ובעקבותיהם באו גם המילים.
בעיה עיקרית שעומדת בפנינו היא בעיית הקציר בשטחים שלנו. בדרך כלל נוהגים הפלחים או הפליטים במחנה הערבים שבסביבה להסתנן קבוצות קבוצות או יחידים ולעשות קצירות פרטיזניות בשטחים שלנו. על בעיה הזו קשה מאוד להתגבר, מכיוון שהם בדרך כלל מכירים טוב מאוד את השטחים והם עושים את זה בהצלחה מרובה.
הם היו כאן תנראה לפני כן.
הם רוב הערבים שמתגורים ברצועת עזה, ברובם הגדול, גרו קודם בשטחים שלנו. ולפיכך הם מתמצאים בצורה יוצאת מן הכלל בשטחים ומצליחים לקצור כמויות די גדולות. אנחנו נלחמים בהם בכל אמצעים שעומדים ברשותנו, נעזרים גם מקורות בחוץ, אבל קשה לומר שהבעיה נסתרת במלואה.
שנתיים לאחר מכן, ב-29 באפריל 1956, הכירה כל הארץ את רוי רוטברג. איש הביטחון של הקיבוץ, שפעם אחר פעם יצא להתמודד עם קוצרים ומסתננים וחומסים, לא חזר בבוקרו של היום הקודם מן הגבול. ארונו הוחזר כמה שעות אחר כך. על קברו אמר הרמטכ"ל משה דיין דברים קשים ומרים כלפי חוץ, אך בעיקר כלפי פנים.
אתמול עם בוקר נרצח רוי. השקט של בוקר האביב סנברו, ולא ראה את האורבים לנפשו על קו התלם. לא מהערבים אשר בעזה, כי אם מעצמנו נבקש את דמו של רוי. איך עצמנו עינינו מלהסתכל נכוחה בגורלנו ומלראות את ייעוד דורנו במלוא אכזריותו. הנשכח מאיתנו כי קבוצת נערים זו, היושבת בנחל עוז, נושאת על כתפיה את שערי עזה הכבדים, שערים אשר מעברם מצטופפים מאות אלפי עיניים וידיים המתפללות לחולשתנו כי תבוא, בכדי שיוכלו לקוראנו לגזרים. השכחנו זאת? הן אנו יודעים כי על מנת שתגווע התקווה להשמידנו, חייבים אנו להיות בוקר וערב מזוינים וערוכים. דור התנחלות אנו, ובלי כובע הפלדה ולא התותח, לא נוכל לטעת ולבנות בית. לילדינו לא יהיו חיים אם לא נחפור מקלטים. ובלי גדר תיל ומקלע, לא נוכל לסלול דרך ולקדוח מים. מיליוני היהודים אשר הושמדו באין להם ארץ, צופים אלינו מאפר ההיסטוריה הישראלית, ומצווים עלינו להתנחל ולקומם ארץ לעמנו. אך מעבר לתלם הגבול, גואה ים של שנאה ומאוויי נקם המצפה ליום בו תחה השלווה את דריכותנו. ליום בו נאזין לשגרירי הצביעות המתנכלת הקוראים לנו להניח את נשקנו. אלינו ורק אלינו זועקים דמי רוי מגופו השסועה. על שאלף נדרנו כי דמנו לא יגר לשווא ואתמול שוב נתפתנו, האזנו והאמנו. את חשבוננו עם עצמנו נעשה היום. אל נירתע מלראות את המסתמה המלבה וממלאת חיי מאות אלפי ערבים היושבים ומצפים לרגע בו תוכל ידם להשיג את דמנו. אל נסב את עינינו פן תחלש ידינו. זו גזירת דורנו, זו ברירת חיינו, להיות נכונים וחמושים, חזקים ונוקשים, או כי תשמט מאגרופנו החרב ויקרתו חיינו. רוי רוטברג, הנער הבלונדיני אשר הלך מתל אביב לבנות ביתו בשערי עזה, להיות חומה לנו. רוי, האור שבליבו עיוור את עיניו ולא ראה את ברק המאכלת. הערגה לשלום החרישה את אוזניו ולא שמע את כל הרצח העורב. כבדו שערי עזה מכתפיו ויוכלו לו.
בשנתיים הללו שבין 1954 ל-1956, ימים סוערים למדינה, ימי התקריות והפדאיון של ערב מבצע קדש, החלה להירקם מגדת רוי רוטברג, המאז של קיבוץ נחל עוז. לאחר מותו, בלק בעומר תשנ"ז, צמחה האגדה כנפיים וחרגה מתחומיהם הצרים של הקיבוץ והאזור. לא מכבר, במלאת 20 שנה לנפילתו של רוי רוטברג, ביקשנו מכמה מחבריו, חברי קיבוץ נחל עוז וכאלה שהיו במקום, להעלות את דמותו של רוי. באו דפנה וצביקה וינקלה מנחל עוז, נפתול מאשדוד, יעל מרמת השרון וראלה מעין חרוד, ועליהם הצטרף גם אורי מילשטיין מירושלים, שבימים הרחוקים ההם, עוד לפני תקופת נחל עוז, היה חניכו של רוי בתנועת הנוער. צביקה פתח דווקא מהסוף, או כמעט מהסוף. הימים ימי קציר הסעורים באביב. השנה ברוכה הייתה, היבולים טובים, והם משכו את השכנים מעבר לגבול.
באותו שבוע היו למעשה, או באותו תקופה, אני לא אחראי שזה שבוע, היה רצף של שלוש תקריות. אחת, שידועה ונרשמה אפילו בכתב ידו, שהוא גירש ערבי או ערביות שקצרו בגזרה הדרומית שלנו, מה שקראו גבעת הבקיה. אחר כך, אחרי כמה ימים, היה ידוע שהיה מערב, וזה מסרו על ידי מקורות שאמרו שהם, הדברים הם בדוקים, שהיה מערב אישי לרוי באיזשהו מקום על יד הגבול, רק שמאיזו סיבה שהיא הוא קיצר ולא הגיע לשם, או ויתר על ההיתקלות או משהו כזה. עכשיו, למה הם ציפו להיתקלות ולא לפתיחה באש מרחוק? צריך לזכור גם את זה על רקע של התקופה. אגב, התקרית השלישית הייתה התקרית שבו הוא מצא את מותו. אבל הרקע היה, ההסדר כביכול עם דג אמרשלט, שזה מוזכר אחר כך בנאום ההספד של דיין, ובסך הכל מי שזוכר את התקופה יכול להבין את זה רק על רקע של ההסדר ההוא. ההסדר היה בעצם רצון הדדי של אום ושל ישראל ושל מצרים לקרר את אזור הגבול אחרי סדרה של תקריות די חמות. ואז אמרו, הפתרון יהיה שכחצי מייל או חצי קילומטר משני עברי הקו הירוק, לא תהיה פעילות צבאית סדירה, לא תיפתח אש, אנשים יעבדו את האדמה, ומי שיכנס לשם רק עם נשק להגנתו האישית, ולכן יצאו הוראות מאוד מפורשות שלא לוקחים מקלעים או תת מקלעים. כל המאזים לא היו מרוצים מהעניין הזה, כי זה הגביל אותם.
הייתה אגדה שהוא בעצם יצא יחסים טובים איתם, ואז
לא, 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 לא. אבל למעשה,
לא, אגדה הייתה, אולי זה לא נכון.
לא,
אני זוכר שאתה אגדה כזאת.
שום יחסים.
התוצאה הייתה כאשר רוי באותו יום קיבל את הדיווח, הוא ראה את זה כאחד מאותם המקרים שפשוט צריך לגשת ולגרש. לגרש, זאת אומרת, לא לראות ולא שום פעילות קרבית כזאת, אלא פשוט לגרש.
היציאה של רוי די אפיינה, הייתה בעצם די מאפיינת את החלק מהאופי שלו, שלו הרבה פעמים תגובות ספונטניות על מה שקורה. וזו הייתה תגובה ספונטנית למה שקרה בשטח.
אם זכור לכם, היה מערב לפני זה, בצד של ההנגר, של גבעת הבקיה, שאז רוי יצא ממנה הרבה בשלום, והוא ידע על זה שערבו לו והוא הצליח להתחמק, ואז אנחנו דנו ועד ביטחון והחלטנו שלא יוצאים עם סוסים רכובים לגבול. ואני זוכר שלחצתי עליו חזק בעניין הזה, ואמרתי לו שהוא לא יכול להרשות לעצמו לצאת לבד, כי יש האחריות היא לא רק שלו. והוצאנו החלטה, ואחרי זה כשהוא עשה את זה, הוא יצא בכל זאת אז בבוקר, אני זוכר שזה נודע לי, ממש לא סלחתי לעצמי שאנחנו ככה החלטנו וזה, אבל אחרי כן רוי המשיך עוד פה ושם לצאת, אמנם לא קרוב כל כך לגבול, הוא עשה את זה יותר לעומק, ואנחנו בעצם עברנו את זה בשתיקה.
הוא הגיע לשם עם הסוסה, למרות זה שהיה מידע שיש איזשהו מערב, אחד מהאנשים ניגש אליו לסוסה, וביקש ממנו משהו. הוא לא ירה בהם בכלל, ואז הם תפסו אותו, משכו אותו בסוס. הכל פנים, אני חושב שאפילו ברגע המכריע, ברגע האחרון, זאת אומרת, אולי עוד האמונה, אני יודע, או המין התמימות הזאת, שהם עושים לדבר איתו, או משהו כזה, אולי זה מה שהכריע באותו יום את גורלו.
רוי רוטברג, בן 21 ושבוע בנופלו, בנם של יעל לבית אלוני ושמריהו רוטברג. האם היא משפחה ציונית ותיקה בארגנטינה, מצעירותה פועלת חקלאית בתל הדשים ומורה בבית הספר החקלאי בנהלל. האב, איש החלוץ, חוצב מראשוני העובדים במפעל החשמל בנהריים, ולאחר מכן מבוני תחנות הכוח האחרות של חברת החשמל. רוי הוא הראשון הנושא שם זה בארץ. הוא גדל בתל אביב, ובגבע, ובכפר יחזקאל, ושוב בתל אביב. כאן בפרוור החדש של תל אביב, יד אליהו, הוא תופס מקום חשוב כדמות הבולטת ביותר בכאן התנועה המאוחדת. על אף גילו הצעיר, אין שני לו. חזק, פעיל, וגם נאה. הבנות מעריצות אותו. החניכים משתגעים אחריו. נפתול, חברו הטוב מהשכונה, מחזיר אותנו אל היווי והפעילות התנועתית של סוף שנות ה-40 וראשית שנות ה-50, אל רואי החניך והמדריך.
בשלב מסוים, שאנחנו היינו בכיתה ח' שפרצה מלחמת השחרור, כל המדריכים הבוגרים גויסו או שהלכו לפלמ"ח וחלק יצאו, חלק יצא להכשרה. בבת אחת נפל העול על, אפשר להגיד שבכיתות ח' כבר אנחנו היינו צריכים לרכז ולטפל בכל מה שנקרא עניינים מנהליים, לארגן פעולות, לארגן את כל הדברים, ואז נוצר אותו קסם שזה שלנו. באותה תקופה לא הייתה, ח' וחמישית היו ביחד קבוצה, זאת אומרת, היינו ביחד קבוצה אחת, היינו למעשה הקבוצה הבוגרת של הקן, ואולי באופן טבעי לקחנו בדי בגיל צעיר את המנהיגות, ומכאן אולי נבע הגאווה הזאת שאומנם לכל כנס של תנועה מגיעים שניים, שלושה מסכנים מיד אליהו, אבל הם עושים רעש כאילו שהם 30 או 40, אני חושב שכולם זוכרים את הדברים האלה. עכשיו, אולי באופן, אני לא יודע אם זה בגלל ה... חזות החיצונית שלו, אבל רוי היה בלונדיני, אני חושב שהוא היה יותר גבוה, עד כמה שאני זוכר אותו, מבחינת גובה ממוצע מהאחרים. לא אומר שהוא היה בריון קסקסים, אבל היה לו איזה, מה שאנחנו קוראים לזה היום, איזושהי אוטוריטה או משהו כזה. ובאופן טבעי הוא הפך להיות אולי, בלי הכתרה, הוא הפך להיות מספר אחד. מה ש... נוסף לכך שמנהיגות התנועה אולי שלחה לשם רק אדם אחד, נקרא לזה, שאותו אדם העדיף כנראה להיות במקומות אחרים, או לא בכן. ומכאן נוצרה מה שקראנו לזה, מין מושבה שלנו, או איזושהי אחוזה שלנו, שאנחנו שלטנו בה מכל הבחינות, לא, ולא היה, אפשר להגיד שבגיל די צעיר זה די היה קוסם, אני יודע שזה הכל, הכל שלנו. אם זה היה לבנות מגרש כדורסל, אם זה היה לשתול דשא, כל הדברים האלה נבעו בלי כל קשר או זיקה לאיזשהו משק. אני זוכר שאפילו לא זכו להוציא אותנו למחנות, אני לא זוכר שפתאום לא זכו להוציא את הצעירים למחנות עבודה או לזה, זכו שבאיזשהו מקום ישנו כן ביד אליהו.
דבר ראשון, עוד במלחמת העצמאות, והאמת היא עוד לפני הקמת המדינה, בתקופה שעוד הבריטים היו, אם אתם זוכרים, יד אליהו, לפחות באזור תל אביב, הייתה די מוקד, כי מצד אחד היא הייתה על הגבול של סלמה, מצד שני היא הייתה קרובה לשכונת התקווה, ושכונת התקווה הייתה מרכז של האצל, ויד אליהו, בשביל להשלים את נפתול, הייתה מרכז של ההגנה, כי נכון. רוב אנשי יד אליהו הם היו יוצאי הצבא הבריטי שקשורים למפאי. באחד הימים הגיעו שני אצלניקים, והתחילו להדביק כרוזים על הקיר של ביתנו, אם את להזכיר לכם, מי שקצת מכיר את יד אליהו, הבית הפינתי בין מרגולין לגיבורי ישראל, הבית הראשון של שכונה ב'. ובכן, שני אצלניקים הדביקו כרוזים, ואבי בתור מפייניק מתקופת עלייה השלישית, ובתור איש הגנה ותיק, אמר להם שהסתלקו ושלא הדביק כרוזים, אז אמרו לו, מה זאת אומרת, את הכרוזים שלנו לא נדביק, שזה בעצם יציל את עם ישראל? אז הוא אמר לי, אני מבקש מכם לא להדביק את הכרוזים, והם בכל זאת הדביקו, אז הוא לקח והוריד את הכרוזים, ואז ניגש עליו אחד האצלניקים, ונתן לו אגרוף ברזל באגרופן, ופתח לו את האף. בדיוק באותה הזדמנות הגיעו אחי וחבר שלו שהוא פלמחניקים באיזושהי צורה באותו יום היו גם כן בבית ורדפו אחריו והיו שניים ושניהם היו עם עם אופניים והיה לנו שכן אחד שהיה קצין די גבוה בהגנה בשם דוידזון, מאיר דוידזון והוא לקח איזה טוריה כמה שאני זוכר והצליח לרדוף אחרי זוג אופניים ונתן מכה, חתך את, אחד הגלגלים ותפסו את האצלניק הזה ואז אחי וחבר שלו שבו את האלצלניק וצריכים לטפל בו. איפה מטפלים בו? בכן התנאה המאוחדת. ואתה זוכר את המקרה הזה?
כן, אבל כן היה במקום הישן שלו, לא בא...
ודאי שהישן. אחרי, מה שאני זוכר בתור ילד קטן בן 6, שאחי וחבר שלו היו כמובן בני 18-17, אתם הייתם יותר קטנים, אבל בכל זאת רוי כבר ככה היה מין ילד מגודל כזה. ואני זוכר אותו שהוא עמד וככה החליטו מה עושים העצם כזה, מכים אותו, הורגים אותו, שוחטים אותו, ורוי באיזושהי צורה, מצד אחד היה בו איזה רצון גם כן לעשות משהו בתור חניך התנועה ותנועת מפאי ונגד העצם, מצד שני ניכר בו איזה מין סוג של התנגדות בפני אלימות, וראו שהוא כאילו מבקש לחון אותו. הוא היה רואה בין הסנגורים, בסופו של דבר עיקו אותו מכות חלשות, ואני חושב שבמובן מסוים גם בלחץ של רוי.
בשלב מסוים אנחנו נשארנו שניים בקן, רוי ואני, והיינו צריכים להחליט לאן נצטרף. יום אחד כל הבנות וכולם עזבו את התנועה, הם הגיעו לגיל שצובעים ציפורניים, אז אני יודע, ורוקדים ריקודים סלונים, אני יודע, והם החליטו לעזוב את התנועה. ונשארנו שני מסכנים לבד. אז אמרנו, נלך פעולה אחת לקן ספון. קן ספון, תמיד ידעו שיושבים החבר'ה. קן ספון שרים, עושים שמח, עושים דברים מרתקים, הולכים לשייט על הירקון. בקן מרכז באים, זה רוח נחיים, יושבים, ומדברים על, על סופרים, אבל אני לא יודע על כל...
קרל מרקס.
קרל מרקס, פתאום מדברים על אידיאולוגיה, על כל מיני דברים כאלה.
על האוטופיסטים.
אבל ומעניין שדווקא רוי אמר, אם דווקא הנקודה הזאת שהאינטלקטואלית משכה אותו, ודווקא זה הביא אותנו לידי כך שנפלנו בסוף לקן מרכז.
הם היו שתי דמויות, גם רוי וגם נפתול, מאוד מעורות בתוך העדה, מאוד פעילים, מאוד תמיד בעניינים, לא איזה משהו, איזה ספח כזה, או משהו שבא מבחוץ. ו... מה שאני זוכרת את רוי תמיד עם המפוחית, שהוא היה מנגן, זה היה הכלי המוזיקלי של הקן או של העדה, אני יודעת, ותמיד הוא היה מנגן, אני זוכרת בישראל במחנה עבודה ובערבי שישי, וזה תמיד הוא היה מנגן, הוא היה איזה רוח חיה כזאת.
ההישג גדול שלו שהוא הצליח כבר בגיל צעיר מאוד יחסית, בחמישית, בכיתה ח', כשאני הייתי בכיתה ד', ג', להפוך את החברה שלנו לממש קהילת ילדים. Okay. וזה לא הייתה שאלה שנאמר, באים רק ביום רביעי ונמצאים שם שעה, ואחר כך באים במוצאי שבת ורוקדים או משחקים אמת וחובה או גילוי סודות. אז אני לא יודע מה היה בקינים אחרים באותו זמן, עד כמה שאני נדמה לי שהייתה הרמה יותר נמוכה, אבל, ודווקא בקינים אחרים, כמו שכבר הזכרנו, היו שליחים מקיבוצים, ואצלנו השליחים שבאו היו שליחים כנראה פחות חזקים, ואת הפיקוד נטל רוי. ומה שרוי יצר בקן יד אליהו, שאנחנו למעשה נמצאנו בקן, לא רוצה להגיד כל היום וכל הלילה, אבל לבית ספר זה הדבר הצדדי. העיקר זה היה הקן. ולא היה יום שלא היינו בקן. בקן אפילו היה שלב שהיינו עושים שיעורים בקן. ואם אתה זוכר, היה קן והיה ליפט. ובליפט הייתה ספרייה. והספרים שהיינו מחליפים, היינו מחליפים בספרייה של הקן של התנועה. ורוי היה מחליט איזה ספרים מתאימים ואיזה לא. אז מבחינתנו היה שיא אינטליגנטים, והוא באמת היה ככה מתחשב ובוחר, והוא לקח את זה מאוד ברצינות, וגם השפיע בתחום הזה הרבה. היה לו איזה מין סוג, לפחות בעיניי, מין סוג של פטריוטיזם, פטריוטיזם שהיום רואים אותו פטריוטיזם תמים. אני אומר, היום כשאני רואה אנשים שמתנהגים בצורה שרוי אז מתנהג, הרי לא הגים לאנשים, אין הפטריוט, נץ, פשיסט, הרי ההתנהגות של רוי אז, היום הרי פעם אנשים מכנים את זה בצורה כזאת, מה אתה ככה מתנהג, זה תמימות. רוי ממש חינך אותנו, כמה שאני זוכר, לאהבת הארץ במובן הכי הכי פשוט של המילה, בלי שום חוכמות, בלי שום תסכולים, בלי שום דבר.
כשנפל רוי ב-1956, ידעו הכל כי היה המאז ואיש הביטחון של הקיבוץ. רק מעטים ידעו על עיסוקו האחר, העבודה בעץ, הנגרות. איש הסייפה לא הרפה גם מן המסור והפטיש והמקצוע. ראשיתה של האהבה לעץ אף היא באותם ימים רחוקים של יד אליהו.
רוי, אומנם בחמישית הימים מקווה ישראל, אבל עקב לחצים של הבית, אני גם לא כרגע זוכר בדיוק מה הסיבות שלו לכך, עזב את בית הספר, זוכרת, בחמישית, בסוף החמישית הוא עזב את מקווה ישראל, ונאלץ להתחיל את הקריירה, זאת אומרת, ללכת לבית ספר תיכון או משהו, ואז הוא עמד בפני דילמה מאוד קשה, שום בית ספר תיכון לא הסכים לקבל אותו לשישית. והמסקנה שלו הייתה ללכת, הוא הלך לבית ספר שבח, לבית ספר מקצועי. ולא רק שהוא הלך לבית ספר שבח, לבית ספר מקצועי, אלא הולך למגמה שבכלל, נגיד, היא לא הייתה נורמטיבית בהחלט, הוא הלך למגמת נגרות. אז זה עלה לי, אני יודע, לא יכולתי לראות את כל הסרטים הטובים, הוא היה תופס אותי ומסביר לי מה אפשר ליצור מעץ, מה זה עץ, מה... אני, בהשלכה יותר ארוכה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, שהמכונה הראשונה שנקמתה למגריה הזאת הייתה מחריטת יד כזאת, אני לא יודע אם אתם זוכרים, מחריטת יד, והוא תפס אותי, אמר לי, נפתול, אתה רואה מה? בניגוד למסגרים שהיו אנשי הכבוד או הפלאחים, אתם רואים מה אפשר לעשות נניח?
אני בכלל זוכרת את רוי באהבה הזאת לעץ. משום מה אני זוכרת את זה מאוד ככה חזק, ואת הדמות שלו בתוך הנגריה הזאת, הפחייה שנקראה נגריה או משהו. ודבר מעניין, שלי היה שרפרף קטן מקלוע, שהיה אצלנו בבית הרבה שנים, וכשהתגייסתי לצבא, ביקשתי שיביאו לי אותו. ורוי סידר לי, וזה תמיד עמד, הלך איתי ועמד על יד המיטה שלי, אז בשביל שזה יהיה נוח, הוא סידר למטה על השלבים של השרפרף, ככה מדיקט, כזה מדף קטן, ואני צריכה להגיד שעד היום השרפרף הזה עומד על יד המיטה שלי. הוא גם תיקן אותו מדי פעם, היה מטפל בו בנאמנות. וזה תמיד היה יפה, היחס לדבר קטן שהוא היה מוכן לעשות אותו עם אהבה.
אני חושבת שבאיזה מקום הוא לא היה מאושר מן העסק הזה של נגרות. אני חושבת שהמעבר אחד מבית ספר יוקרתי כמו מקווה ישראל, עם כל הבעיות ששם, עם כל הארגונים ובעלי החיים, לאיזה בית ספר מקצועי, היה לא כל כך פשוט בשבילו, והוא חיפש שם איזה מגמה יוקרתית מאוד, והגיע לנגרות. ואז היה צריך לעשות דבר כזה, לעמוד מול כל החבר'ה שהיו אחד יותר אינטליגנט מהשני. לא חשוב, לא מאוד, אבל לפחות הוויכוחים והשיחות, והשטחי ההתעניינות, והבחינות בגרות, וכל הדברים האלה. ופה בשבח נבח מוציאים מוצרי עץ. אז הוא התחיל מאוד לפאר את העניין ולתת את הצדדים האומנותיים. לא כל כך את הערכים של הדה גורדון סביב העבודה, אלא מה אפשר לעשות עם זה? איזה דברים יפים? איזה תמונות והצטבות ואיזה מין סיפורים על ריהוט כפרי ומעשיות, שהיום אני אולי יכולה להבין מה זה כשאני רואה בחנויות. אבל אז בימים ההם שלרובנו היה איזה בבית, לאל היה שרפרף ולנפתול היה שולחן העגול עם ארבעה כיסאות, לא הבנו מה יוקרה יכולה להיות בקרשים.
שם, בפרוור התל אביבי, שלא היה מרוחק מקו האש במלחמת השחרור, החלה גם הקריירה הביטחונית של רוי. היה בכך משום ציווי לאומי, אולם אצל רוי נשזרו בדבר גם נימים אישיים.
כבר בגיל 11-12 התחלנו את הקריירה הביטחונית בזה שסחבנו איזה אקדח. אני מקווה שהיום זה חסוי כל העניין הזה. זאת אומרת, שיש איזה חנינה אחרי 20 שנה, שלא יבואו להגיד טענות.
זה 30 שנה.
30 שנה.
והמתנה ליום הולדת 19 היה פי-בי.
נכון. היה לנו אקדח, ובסוף נאלצנו לחפור בור ולחביר, אנחנו לא יודעים אפילו איפה הוא. אבל באמת נכון, באיזשהו שלב, אני באמת לא זוכר מתי, הוא החליט שהוא יהיה האיש הביטחון במשק.
זה אני יודעת כבר למה.
אולי תספר לנו על זה, אבל שברגע שהוא החליט שהוא יהיה איש הביטחון, וזה התאים בדיוק לעניין הזה של הנגרות, זה התאים מצוין, כיוון שאמר, זה בדיוק טוב, אני אהיה נגר במשק, ואיש ביטחון, כיוון אני כל היום אהיה במשק.
הוא היה יכול לשבת שעות, ולטפל באיזה קדח, לא מבחינה ביטחונית נגיד, שהוא יפעל יותר טוב, אלא זה היה מין הנאה שהיה לו להתעסק בכל הדברים האלה, אני חושבת שזה נתן לו המון... איזה דימוי גברי כזה, או משהו שהוא חזק, ולא יודעת, זה היה מאוד בולט.
1952. מדינת ישראל היא בת 4. רוי וחבריו מסיימים את לימודיהם ומתגייסים לצהל. לנחל כמובן. הם רוצים להקים קיבוץ חדש. יוצאים להכשרה בקיבוץ מעיין ברוך בגליל העליון. גרעיני הנחל רבים וקיבוצים חדשים שיש להקימם באותה שנה מעטים מאוד. אחד או שניים. הגרעינים כמעט כולם נשלחים להשלים משקים קיימים. לא כן גרעינו של רוי. הוא נשלח לנחל עוז לאזרח את האחזות הנחל הראשונה. נחלאים מול עזה להקים קיבוץ חדש חצי קילומטר מהגבול של הרצועה. בספטמבר 53 מאזרחים הנחלאים הצעירים את האחזות. כמה שבועות מאוחר יותר, תקרית ראשונה. הגבול גובה מס דמים. חבר הקיבוץ יעקב טוחמן, תומי, נרצח על ידי חיילים מצריים. הביטחון הופך לענף העיקרי של הקיבוץ הצעיר. שמירות, סיורים, מערבים וגם הפגזות. רוי הוא איש הביטחון ויש לו סוסה עליה הוא דוהר בשדות הקיבוץ. אהבתו לסוסים החלה כפי שמסתבר עוד לפני ימי נחל עוז.
היה בעצם איזה אנכרוניזם בדמות שלו. ואולי מי שנולד בתל אביב ומי שהיה בתנועה וכולנו לא יכולנו להבין את זה. הפגישה הראשונה שלנו הייתה עם זה כשהיינו בישראל במחנה עבודה. והנער נמשך לכפר יחזקאל כמו במגנט. כל רגע פנוי, כל רגע חופשי, היה יורד, יורד ברגל, בגבעות, ומגיע לכפר יחזקאל. ירדנו יום אחד לעבודה בגן ירק ליד המעיין שם, וראינו אותו עולה בחזרה ברגל, מכפר יחזקאל, לבוש בחולצה הרוסית, מטפס במעלה ההר. והסתבר שהיה לו שם שורש, שזה לא רק היה השורש של האישיות שלו, אלא בעצם המפתח העיקרי כמעט להתנהגות. הבחור הזה גדל על הסיפורים של שומרי השדות בעמק. שומרי השדות על הסוסות, אלה שיוצאים עם האקדחים או בלי האקדחים, אלה שיוצאים עם הנבוט להקות בערבים של הגלבוע, והסיפור הכי מצחיק והכי משעשע היה על הבן דוד שהצבוע אכל אותו על יד המעיין. ואנחנו כולנו צחקנו, היינו מגיעים לסיפור של הצבוע, זה היה ראש התענוגות, ונפתול היה אומר, נו רוי, עכשיו תספר לנו על הבן דוד שאכל אותו הצבוע. וכולם היו צוחקים ונהנים, והוא היה מספר את זה, ואנחנו חשבנו שזה אגדות. מסתבר שהמעשים היו, והילד היה ילד, ומשפחה מוכרת בכפר יחזקאל, והסיפור היה, אבל הוא עטף את זה במין, הוא ראה שאנחנו לא נקבל את זה אחרת, אלא רק כמין מעשייה, כמין צ'יזבט. זה כלום. אחר כך העניין של הסוסים. יוצאים לשמור על סוסים, ריבונו של עולם. מי יוצא ב-1955 לשמור על סוסים? זה לא העמק. אז המתנה היא עוקף, והסוסה הנהדרת, והסוסה הזאת, והסוסה הזאת, והסוסה היא. ואחר כך, היחסים עם הערבים, אנחנו נראה להם. איך נראה להם? כמו לערבים שבעמק. עכשיו, מה קרה? הסיפור הוא כזה שבעצם דודו נהרג בדיוק באותה צורה. אני לא זוכר את התאריך, יצא בבוקר עם הסוסה, הגיע לאן שהגיע, נתקל בערבים, ערבים ערבו לו, המיתו אותו, הסוסה חזרה לבד. ולמעשה הייתה פה חזרה מדויקת על הגורל הזה, והיא לא הייתה מקרית. מפני שאף אחד מאיתנו לא הלך על אקדחים, אף אחד מאיתנו לא חלם על סוסים, ואף אחד לא חשב שאפשר לצאת לתעלה של הגבול, על סוס. אני לא יודעת מי בנחל עוז עוד עשה את זה.
1954-1955. רוי פוגש את אמירה, נחלאית העושה את הכשרתה בקיבוץ הצעיר. השניים נישאים. נולד בועז, אחד הילדים הראשונים של הקיבוץ. רוי הוא המאז. כיוון שלא עבר קורס קצינים בעת שירותו הצבאי, הוא נשלח מהקיבוץ אל הקורס וחוזר כקצין מוסמך. התקריות מתרבות ומתרבות. וידיו של המאז מלאות עבודה.
רוי תכנן לילה אחד מערב עם שחר. בתקופה שלפני הסכם המרשלט כמובן. מערב פעיל על מנת ממש לחסל חדירות. ולמערב הזה היו מתוכננים שלושה אנשים. זאת אומרת, רוי, לאחר שהוא הגדיר לעצמו את העניין, וקיבל את האישור לבצע את זה, אז סיכם שיהיו שלושה אנשים. היציאה הייתה איזה שעתיים לפני אור ראשון, ובזמן היציאה התברר שבזמן ההתרחקות מהמשק, במאות המטרים הראשונים, התברר שאחד מהשלושה משתעל, מתעטש, היה שילם בעד אישון מוגזם כנראה. אז רוי לא יסס, הוא אמר שני דברים. א', אתה מתקפל וחוזר הביתה, ואת המסקנות תסיק לך לבד. ב', את העניין ממשיכים. אני קצת הופתעתי למעשה, אפילו קצת שקשקתי, כי בסך הכל הלכנו למקום שידעתי שגם בעיקר באור ראשון, זה למעשה מחוץ לטווח החיפוי של של התצפית שלנו. אבל לרוי לא היה שום ספק, הוא היה כל כך שלם עם עצמו שזה היה ביטחון מדבק. אז אני את הספקות שלי בלעתי, ולא משנה איך העניין התגלגל הלאה, אבל מה שחשוב כאן להזכיר זה באמת את התגובה שלו הספונטנית, שכל כך הייתה אופיינית לו, כשמשהו השתבש בתחום שהוא היה מופקד עליו. בכלל לא היה לו שום ספק שאפשר לסדר את כל העניינים, שיהיה בסדר. חבר'ה, תשמעו לי, יהיה בסדר.
יום אחד הוא חרג מן הגבולות של המשבצת של נחל עוז והגיע לכיסופים, והשתתף שם בתקרית, וזה היה יום גדול. זה היה, פתאום האופק נפתח, והנה אני משתלב במערכת ביטחון מחוץ למשבצת.
היה סיור מאזים של יישובי סוג א' קראו לזה. לאורך הרצועה, וכשהם נסו על מלי שני קומנדקרים והגיעו לגזרת כיסופים, פתחו עליהם באש מאיזה מוצב מצרי ששלט עליהם על הגזרה, והיה מצב לא סימפטי, כי בסך הכל זה לא היה סיור של פטרול סיור, זה בסך הכל היה סיור היכרות עם הגזרה למאזים, ו הם ניסו איכשהו להתקפל מאחורי אחת הגבעות, והתברר שהיה להם מקלע, קראו לזה בזה, כן? המקלע הבינוני דאז, ורוי תפס את המקלע הזה ואמר לכמה מהחבר'ה שם להביא אחריו ארגזי פעולה, וגרר את זה, הוא הרי היה ז'לוב לא רגיל, אז הוא גרר את זה בעצמו, גרר את זה במעלה הגבעה עד שהגיע לנקודה השולטת, הציב את הבזה הצבא נמוכה, אני זוכר שהוא סיפר לי את זה, הציב אותה הצבא נמוכה, ודאג שיזינו לו את המקלע, ועד שהוא לא גמר את ארגזי התחמושת, לא נחה דעתו, וכמובן זכה אחרי זה להרבה מאוד תפיחות על השכם, ובסך הכל כולם היו עובדי עיצות, ולא היה בשביל זה צריך להיות טקטיקן גדול, או גנרל גדול, היה בסך הכל צריך להעיז, וגם כנראה כוח פיזי, ואת כל הצירוף של כל הדברים האלה היו לו, והוא עשה את זה. יכול להיות שהוא גם יכול להיות שגם על תחם התועד להשחית, וזה מאוד ייתכן. ברגעים כאלה רוי היה מתרגז, וממש כאילו מנהל בעניין הזה חשבון פרטי. מה זאת אומרת? ירו עליו? זה ממש מרגיז ומעליב.
נחל עוז של השנים ההן הוא קיבוץ צעיר ותוסס. על אף המצב הביטחוני הקשה, ואולי דווקא בגללו, רוצים הכל להוכיח שאפשר לקיים במקום יישוב צעיר לכל דבר. עובדים ללא חשבון, שומרים הרבה, יוצאים לסיורים ולמערבים. רוי הוא המאז והנגר וחבר ועדת חברה ותרבותניק ורקדן מצטיין שבכל חתונה אי אפשר לקיים את השר עליה המסורתית בלעדיו, ובערב פנוי ונדיר הוא מוצא זמן לנגן במפוחית. וחוץ מזה, יש לו אישה, וילד קטן, והרבה בעיות של קיבוץ צעיר. בעיות עבודה, ושוויון, וענפים חדשים. רוי הוא חם מזג, אומר את אשר על ליבו. לעתים יותר מדי, וזה עשוי לגרום לקשיים, כפי שמעיד הסיפור הבא, שזמנו, הימים הראשונים בנחל עוז, בתקופת ההאחזות.
זה מזכיר לי תקרית שהייתה ב מה שנקרא מלחמות היהודים. הייתה איזה סדרה של הגדוד הנחל שהשתייכנו אליו, ואותנו לקחו בתור כיתת המקלעים הבינוניים שתשתתף באותו התרגיל, ועד שאנחנו יושבים ומתארגנים שם בבסיס של של הגדוד, אז ישבנו, ומה עושים חבר'ה שבאו מההיאחזות המיוחסת של הגדוד? מדברים מגבוה על כל היתר. ואז רוי אמר שבגדוד המחורבן הזה כך וכך. יתרה המזל, והשלי שבר בטווח שמיעה, ואז התגלגלו העניינים די מהר, ונתנו את רוי לשני שינגימלים שיתרטרו אותו קצת. אז הם לקחו אותו על יד אחד הצריפים, כדי שזה לא יפריע לנו, כי ראו שאנחנו נכנסנו קצת למתח, והתחילו להגיד לו, קומפול, קומפול. אז הוא, במקום שיפול פעם אחת, ניגש לאחד השינגימלים, התקרב אליו קרוב מאוד, והציץ לו לתוך העיניים, והוא אמר לו, אתה רוצה להתחיל? תחשוב עוד פעם אחת לפני שאתה אומר את זה, ואחרי זה תגיד מה בדיוק אתה רוצה. זה נגמר בזה שהם עברו לבצע את התרגילים מאחרי הצריף, ורוי ישב על אבן ונח, והם צעקו, קומפול, קומפול, בשביל שהשליש ממרום שבטו ישמע שהעונש מתבצע לפי התרגיל. כלומר, ברגע שרוי התחמם, שהייתה לו הרגשה שעושים לו עוול אישי, וכשמטפלים בו בצורה שהיא לא נכונה לפי תפיסתו, הוא היה בפירוש מסוגל לצאת מהכלים ולהרחיק לכת ולהגיב בצורה חריפה, כי לו זה היה מישהו אחר, יכול להסתבך די טוב באותו מקרה.
היום האחרון. ל"ג בעומר תשט"ז, 29 באפריל 1956. בדיוק חצי שנה אחר כך יוקו המצרים ברצועת עזה, אך באותו בוקר עדיין הם שולטים ברצועה, והקוצרים הערביים ליד הגבול חומדים את הקמה של הקיבוץ. בצדה השני של תעלת הגבול, יום חג. בשעות אחר הצהריים ינסעו ארבעה זוגות בנחל עוז.
היום האחרון, אני חושב, זה הייתה ממש טרגדיה יוונית עם תפורה מוכנה. זה התחיל בכך שכתבים של עיתון במחנה, נדמה לי עמוס לב ועוד צלם, שכחתי איך קוראים לו, באו להכין כתבה על רוי אמירה ואמירה, זוג במשק נחל עוז. ביום שישי בערב היו אורחים של רוי בחדרו. אנחנו גם, אני חושב שגם אני לא חושב, אני גם כן הייתי שם, אני לא זוכר עוד מי היה שם, אנחנו ישבנו ושוחחנו. ביום שבת הם סיירו במשק, צילמו. הייתי מחליף לרכז עבודה, ואני טיפלתי בעניין החתונה שאתה צריכה להיות באותו יום בערב ל"ג בעומר, זה היה יום ראשון. ונקבע, רוי קבע עם עמוס לב, שבשעה 5:30 הם יוצאים עם הוא מאיר אותו, והוא יוצא איתו לסיור עם סוסה. היו שתי סוסות במשק. וזה היה סיכום, זאת אומרת, של, נגיד, של אחד או שתיים בלילה, של מוצאי שבת. למחרת היום אנחנו קמנו, זאת אומרת, אלה שיצאו לעבודות השדה וכולי, קמו מוקדם, וקמה קבוצה בשעה 6:00 להכין את הספסלים ואת כל הדברים, להכין את שרוי היה צריך להכין אותם לחתונה, להכין את כל הספסלים וכל השולחנות. אגב, לחתונה הזאת, גם משה דיין הבטיח שיתנוכח בחתונה. זה נכון ל-100%. מה שנשמע באותו בוקר, זה באיזשהו שלב שמעו יריעה אחת בודדת. אני לא זוכר שמישהו ייחס לזה בכלל חשיבות. רק לאחר 10 דקות או רבע שעה, שנשמע גם... הייתה תכונה שהתצפית עלתה לעמדה קדמית, נשמע איזושהי תכונה ואיזשהו... התחילו לקשר רחש וכל מיני תצפיות, אז רק שלחו לשם איזו קבוצה, כיתה שהשתתפו בה גם לא חברי משק, היו לנו באותו יום אורחים מקיבוץ יפתח. עכשיו, מה שקרה שם, שהגיעה הקבוצה, היא נפגשה ברב סרן של ה... מודיעין המצרי, אותו רב סרן שאנחנו אחר כך זוכרים, שבמשקפיים השחורות אנחנו, הוא היה נציג שביטת הוועדה לשביטת, הוא היה נציג מצרים בוועדה לשביטת הנשק שאנחנו הכרנו אותו במקומות, והוא שאל את החבר'ה מה אתם מחפשים, הם אמרו לו אולי היה פה מישהו וכולו, הוא אמר, אתם רשאים בהחלט לעבור את הגבול לראות פה, אני גם שמעתי רש וירדתי, ובזה נגמר דין והדברים עם לגבי הנושא הזה, וחזרו למשק, וההרגשה הייתה שרוי נחטף.
שבוי.
עד שעה שבוי. וכאן קרה דבר שעד היום אני לא מבין אותו. הנקודה הזאת שהחזירו את, את הארון, זאת לא הייתה נקודה של מסירה. כל הקשרים עם עם ועדת שביתת הנשק המצרית, היו בקילומטר
ה-85,
עד מפלסים. והם דבר שכמעט לא ברור, בלי בירוקרטיה, בלי שום דבר, אהרון הגיע, ואני גם לא יודעים, אהרון הגיע עם זר פרחים, אם אני לא טועה.
ועוד באותו יום הוברר לחברי נחל עוז, שרוי נחטף ונרצח על ידי המצרים. החג הפך לאבל. מסיבת החתונות בוטלה, והחופות נערכו מחוץ לקיבוץ. לאחר מותו צמחה האגדה במהירות. משפחתו, אמו, אשתו, בנו שגדל, למדו לחיות עם האגדה, עם הרויים הרבים ברחבי הארץ, שרובם ככולם נושאים את שמו של רוי שלהם. למדו לחיות עם הצער והכאב ש20 השנים לא הכהו אותם, עם ההערכות והאכזבות, כמו זו שהייתה מנת חלקם לפני 10 שנים, כאשר פרסם משה דיין את ספרו על מלחמת קדש, ובו תיאר את התקופה שקדמה למלחמה. במהדורה העברית מופיע רוי כמזכירו המכונן של הקיבוץ, ואילו במהדורה האנגלית כשומר שדות. האם זה מגיע לנו? שואלת האם. רוי היה המאז ואיש הביטחון. מדוע לכתוב אחרת? ביקשנו ממשתתפי הפגישה, אלה שהכירו את רוי, לנסות להתמודד עם השאלה, איך צמחה האגדה? האם אין כאן העצמה, גלוריפיקציה של הדמות?
לכל תקופה יש סמל. השאלה איך אדם מסוים הופך להיות סמל. למה דווקא הוא? ובאמת השאלה הזאת עולה הרבה פעמים. הרבה פעמים חושבים שאולי מעצימים דמות של מישהו אחרי שהוא נהרג. אבל גם זה, שוב, דמות מסוימת נבחרת תמיד איכשהו להעצמה ולא אחרת. ואני תמיד אוהבת לשאול את עצמי כאלה שאלות, האם זה באמת, זה שאלות ספקניות אולי קצת, אבל האם המוסכמות האלה שכולם הסכימו עליהם, הם באמת נכונות או צריך להסכים עליהם? והעובדה שהוא הפך לדמות, זה לא, כמו שלפעמים אומרים, בגלל שהוא נהרג, או בגלל שהתפאורה, כמו ש... נפתול אמר הייתה מתאימה. זה נכון, זה הוסיף לכל ה... אבל זה לא מקרי. אני חושבת שזה לא מקרי. הצורה שהוא נהרג היא לא מקרית. והסיבה שכך קרה שהוא הפך לדמות ולסמל של התקופה, היא באמת נובעת מהאישיות המיוחדת שלו. אני רואה את זה ככה, שכשמישהו מת, אז... בדרך כלל בהתחלה זוכרים אותו ומדברים הרבה, וזה חלק אולי מהרצון להשאיר אותו עוד כמה זמן בחיים. אחר כך זה עובר, אנחנו יודעים ששוכחים, החיים הם כאלה ששוכחים. והעובדה שאפילו אתה שוכח את הצללית של הפנים, אתה שוכח את חיתוך הדיבור, אתה שוכח המון פרטים, ובכל זאת מדובר פה בהרבה הרבה שנים. ואתה שוכח אנשים שאתה לא רואה אותם כל כך הרבה שנים. בעובדה שאני לפחות, אני לא יודעת איך אחרים, אבל אני יודעת שאני יכולה לצייר את הצללית שלו בדיוק, את האורך של הרגליים, ואת צורת העמידה, ואת המבנה של הכתף. אני זוכרת אפילו את המבט של העיניים, ואת ההבדל בין עין לעין, ששתי העיניים לא היו אותו דבר. אני זוכרת פרטים שאני לא חושבת שזה יכול להיות מקרה, שדווקא אדם מסוים נשאר לך זכור בצורה כזאת מצויר כל כך, ושלם כל כך, ואתה קשה לך להסביר את זה לאנשים אחרים. הוא הצליח להפוך את עצמו לסמל, לא רק במוות שלו, ולא רק בצורה שהוא נפל, ולא רק ביום שהוא נפל, שזה ל"ג בעומר. לצערנו הרב, היו לנו כמה וכמה נופלים, והוא נשאר הדמות. ולגבינו לפחות, שהיינו מאוד קרובים אליו, זה באמת הזמן לא מכה את זה, כן? אני יודעת, אם אני רואה את התמונה שלו, הוא ממש דמות חיה. הוא דמות חיה. שהיינו יושבים בערב בצריף שם, בבלקון הזה, והיה מנגן לנו את לי כל גל נושא מזכרת עם המפוחית, אז אני יכולה לשמוע את זה באוזניים היום. ואני חושבת שכאן הדמות, היא הייתה בגלל היה לו משהו מקרין.
רוי היה ישראלי יפה. הוא היה בתקופה השילוב של האידיאליזם, של העוצמה הנפשית הפנימית, של העיסוק בענייני ביטחון, של אנושיות, של אמונה, אלה הם הדברים שבעצם בתקופה ההיא, והייתי אומר גם היום, אבל היום גם מבטרים, היום יותר מדי צינים, אבל בתקופה ההיא, כשחשבו איזה נוער אנחנו רוצים, איזה צעירים אנחנו רוצים, זה בדיוק הדמות שככה תיארו לעצמם את הדור הבא. ולכן החברים שלו הושפעו או חושבים עליו כמו שחושבים מתוך דברים שהוא עשה. נשאלת השאלה למה הציבור הכללי באותה תקופה לפחות קיבל אותו כדמות, משום שבאותה תקופה כשחשבו מי הם בנינו, מי הוא הנוער, מי הם אלה שיישאו את הנטל של המדינה, רוי היה הדמות האידיאלית עבור נגיד דור המייסדים.
רוי רוטברג נולד 1935, נפל 1956, בן 21, ילדות, נאורים, צבא, קיבוץ, גבול, סוף. מאז חלפו 20 שנה, חבריו, איך הם זוכרים אותו? התמונה ברורה, בהירה, אך לעתים מעומעמת. האם זכו להכירו באמת?
אפשר להגיד משהו, מה היה רוי? רוי היה רוי, וזה מסביר הכל, מכיוון שהיום הרבה אנשים, אני משתמש בדימוי הזה על מנת לציין משהו מושלם, משהו טוב, משהו אני יודע שנחד בזיכרוני. בנקודה שנייה אולי שיכולה לציין את, את הדברים האלה, בכל זאת במקרה הזה, כל אחד הרגיש, אני חושב שכל אחד הרגיש לו הרגשה שהלך לו חבר אישי. וזה אולי אני יודע על הדבר.
אנחנו חשבנו שהוא לא חדיר ולא פגיע. אולי כי הוא חשב שהוא כזה. וביום שקרה הדבר, לא אמרנו.
אם שואלים אותי מה זה, מי זה רוי, אז היה איזשהו שילוב בין היופי החיצוני שלו והיופי הפנימי שלו. וזה יקרין. זה פשוט יקרין. נפש יפה. אצלי זה התקשר. אני מוכרחה להגיד שבאמת עניין הביטחון היה תמוע, אבל... וזה לא בזה ראיתי את העיקר, בזה ראיתי תפקיד שאולי אם רוי לא היה נהרג, אז זה היה נגמר באיזשהו מקום והיה מתחלף למשהו אחר, או אולי מתפתח בצורה אחרת, זה אף אחד אף פעם לא יכול לדעת. אבל בעיניי, כמו שאני זוכרת אותו, זאת הייתה נפש יפה. אהבה לעץ ואהבה לפיוט וזה שהוא כתב, והצורה שהוא התייחס למסיבות, והצורה שהוא התייחס לבני אדם, לאנשים מסביבו, הכל ביחד נרקם לאיזושהי שלמות אחת שיצרה את הדמות שלו. אם היו שואלים מי זה רוי, אז רוי זה אחד אין אחד שלא אוהב אותו. כן? וזה לא דבר שאפשר להגיד על כל אחד בכנות כזאת. וזה לא אמרו את זה אחרי שהוא נהרג, אלא אני זוכרת עוד בזמנו שזה מה שהוא היה. אחד ש... כל אחד יכול איכשהו לאהוב אותו.
הדמות של רוי תלווה את כל אלה שהכירו אותו מקרוב, בעצם כתעלומה. מזכירים תמיד דמויות מדרמות או מטרגדיות עתיקות. אנחנו לעולם לא... הרגשה שלי שאנחנו קטנים ומוגבלים מלהגיע לפשר חידות אנושיות, כשזאת אולי אחת הדוגמאות המוחשיות. אדם שחי בתוכנו היה קרוב מאוד לנו, התחככנו איתו, שמחנו איתו, התעצמנו איתו, היינו שותפים להרבה חוויות, ובסופו של דבר, עד היום אנחנו תוהים איך הדבר הזה היה בנוי.
אתם לתוכנית חברים מספרים על רוי רוטברג אחרי 20 שנה. השתתפו צביקה לוי, דפנה ניר, ינקלה כהן, יעל ישראלי, נפתלי אדלר, אראלה ברוידה ואורי מילשטיין. ערך מרדכי נאור. הגיש אהוד גרף.